טוב, ערב טוב לכולם, לכל התלמידים הקבועים ולכל האורחים והאורחות שבאו לכבוד יום העיון לט"ו בשבט. א', אני מתנצל, חשבתי שהשיעור הוא כרגיל ב-9:45 והסתבר שהיה רשום 9:30, אז אני מתנצל. אנחנו בכל אופן, הנושא של השיעור הוא חודש שבט או ט"ו בשבט, איך אוכלים נכון, זה הכותרת המלאה. ישנו ספר שנקרא ספר היצירה, שזה ספר קבלי שמיוחס, לפחות לפי רבי יהודה הלוי, הוא מיוחס לאברהם אבינו, ככה הוא כותב. לא יודע אם זה מבחינה היסטורית באמת ניתן להוכיח את זה, אבל לפחות היה מקובל אצל גדולי ישראל שיש פה רעיונות נסתרים פנימיים שעברו בעם ישראל מדורי דורות. ספר יצירה יש לו מהלך מאוד עמוק על הנושא של החודשים. אומר ספר היצירה שכל חודש יש לו את המהות הרוחנית המיוחדת שלו. חודש זה לא רק 30 יום שהם סבב של 30 יום סתמים, אלא חודש מלשון התחדשות. כל חודש שהלבנה הולכת ומתגלה, זה ביטוי למהות רוחנית, לעבודת השם שהיא ייחודית לחודש הספציפי הזה. שזה אגב קשור, אני חושב שאולי הזכרנו את זה באחד השיעורים, אבל גם השנה, לכל הנושא של הבנה מה עניינה של הלבנה, מה עניינו של הירח, או יותר דיוק מה רעיון של קידוש לבנה. הרעיון על פי חוכמת הסוד שישנם שני כוכבים שמלווים כל הזמן את האדם, את האנושות משחר היווסדה. האחד זה השמש והשני זה הירח, החמה והלבנה, שני המאורות הגדולים. השמש זה ביטוי למשל בתורת הנסתר לצד האלוהי, לאותו מקור חיים אובייקטיבי שנותן אור וחום ומחיה את העולם. לעומת זאת, הירח הוא ביטוי לאותו כוכב שסופג את אור הלבנה. זאת אומרת, הירח נמשל לבריאה, או דברי המדרש, כן, נמשלה הלבנה לכנסת ישראל. השמש זה כביכול הקדוש ברוך הוא, והירח זה כביכול האנושות או עם ישראל, שקולטים את האור של השמש. ואז ממילא הרעיון של קידוש לבנה, הרעיון של חידוש חודשים בעם ישראל, שוב, זה לא רק ציון טכני של זמן, יש כאן ביטוי לכך שכל פרק זמן המציאות מתחדשת. זאת אומרת, המציאות האנושית, המציאות של עם ישראל, היא לפעמים נראית שהיא הולכת ונחסרת, כמו הלבנה, שלאט לאט הולכת ונעלמת. כלומר, המציאות האנושית, המציאות הארצית, היא מציאות שנשחקת פה בעולם הזה, ואף על פי כן יש לה כל פעם התחדשות, היא כל פעם מתנערת מחדש ומתמלה מאור השמש. וזה הרעיון שאנחנו מתפעלים בקידוש לבנה. אומרים בקידוש לבנה, אנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, מדברים על המלכות של עם ישראל שהיא צריכה להיות חיה וקיימת. לפי חלק מהמנהגים גם אומרים, מברכים אחד את השני, נכון? שלום עליכם. ומה עונים? זהו, לא עליכם השלום, ציפיתי לתשובה הזו. עליכם השלום זה כמו עליו השלום. זאת אומרת, מת, זאת אומרת, אתה אומר למישהו שלום עליכם, והוא בעצם עונה לך עליו ותמות. זה פחות או יותר מי שמבין את מי שעונה עליכם השלום, אלא עונים עליכם שלום. בסדר? בלי היי. שלום עליכם, עליכם שלום. הרעיון להרבות אהבה בעם ישראל, זאת אומרת, להרבות את המציאות הישראלית, את הגוף הישראלי שהולך ומתחדש מדי חודש בחודשו. אז זה הרעיון של חידוש חודשים. אומר ספר יצירה, כל חודש יש לו את הנקודה המיוחדת שלו, והוא מקביל בספר יצירה כל חודש לאות אחרת באלף בית העברי. אומר שיש 12 אותיות, 12 אותיות, שכל אחת היא מוקבלת לחודש אחר, והוא גם אומר שכל חודש יש את עבודת המידות המיוחדת לו. כל חודש יש עבודה מוסרית שהיא מוקדשת לחודש הזה. וחודש שבט, אומר ספר היצירה, האות הייחודית לחודש שבט זה האות צדיק. בסדר? נבין למה. והמידה המיוחדת לחודש שבט, אומר ספר היצירה, זה מידת הלעיתה. לעיתה, למד עין יוטט היי. מלשון ללעות, כן? עליתני נא מן האדום האדום הזה. כלומר, אכילה פראית, נקרא לזה כך. זאת אומרת, שחודש שבט זה זמן טוב לעבוד על הנושא של האוכל. איך אוכלים נכון מבחינה רוחנית. והשיא יהיה, תכף נבין למה, בט"ו בשבט, שאנחנו אוכלים את פירותיה של ארץ ישראל. אז בואו נתחיל. בעצם אנחנו מתחילים בנושא של לברר מה המשמעות הרוחנית של האכילה. רבי צדוק הכהן, כן, אחד מגדולי החסידות, יש איזו נקודה שחוזרת הרבה בכתביו, שהוא אומר שכל פעם שרוצים לברר מה המשמעות של מילה מסוימת, של פועל מסוים או של אות מסוימת, צריך להסתכל איפה היא מופיעה פעם ראשונה בתורה. איפה שמופיע פועל פעם ראשונה בתורה, זה בדרך כלל בניין אב לכל המושג הרוחני. אז שאנחנו מסתכלים בהקשר הזה, פעם ראשונה שמופיע השורש א' חף למד לאכול, איפה זה מופיע פעם ראשונה בתורה? מישהו זוכר? בעץ הדעת, נכון, מה כתוב? ותראה האישה כי טוב העץ למאכל ותאווה הוא לעיניים. כן, את הפסוק הזה. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאנחנו נפגשים עם השורש של האכילה, יש איזשהו קשר גם למילה תאווה. התורה מקשרת בין הנושא של אוכל לבין הנושא של תאווה. תאווה, זה, אפשר להחליף את זה במילים תשוקה. כן? זאת אומרת, יש לאדם בנושא של האוכל, כמו באולי עוד כמה נקודות רגישות בחיי האדם, יש לאדם צורך נפשי לאכול. מה זאת אומרת שלא צורך נפשי? לכל דבר שאנחנו עושים, כל פעולה פיזית שאנחנו עושים, יש לה שורש נפשי. אבל יש דברים שהם נעשים, מה שנקרא, כי אנחנו צריכים את הצד הפונקציונלי שלהם. זאת אומרת, למשל, אנחנו צריכים להגיע ממקום X למקום Y. אנחנו רוצים לנסוע. לאף אחד אין תשוקה לנהוג, כן? שוב, אלא אם כן הוא גבר מתוסכל שלא נתנו לו והוא עכשיו חייב להחזיק הגה ביד. זה לא תשוקה אנושית, זה צורך. אין תאווה למלא דלק. בסדר? אלא אם כן אתה נהנה להריח את הבנזין, עכשיו אתה מכור לעניין. כנ"ל, לפעמים קר לנו, אז אנחנו לובשים בגד. אין תאווה לקנות בגדים. אולי זו דוגמה לא טובה, שאני חושב על זה עכשיו. האגף הנשי פה מזכיר לזה דוגמה לא טובה. כן, אוקיי. אז לחלק מהאנושות אין תאווה לקנות בגדים? יהיה צעד שכן. באמת לא, אוקיי. אז הנה, יש גם עוד נושאים. יש תחומים בחיים שהם תאווה, שבן אדם הוא חייב אותם מבחינה נפשית. ויש דברים שאנחנו עושים בחיים שהם נדרשים, אבל הם נעשים כלאחר יד. הנושא של אוכל, אם נשים לב, יש לו שורש נפשי. כשהאדם רוצה לאכול, כשאנחנו מכניסים משהו לפה, באוכל, זה לא רק שאנחנו מקיימים את הגוף. מתלווה לאוכל גם תחושת סיפוק, תחושת שמחה, תחושה של, נקרא לזה, מנוחת הנפש. אם נשים לב, נכון, לפני ארוחת צהריים בישיבה או בכל מוסד אחר, יש איזו תסיסה. נכון, יש איזו תסיסה בבית מדרש, תסיסה בשיעורים, חמש דקות לפני האוכל, כולם מתעוררים. למה מתעוררים? כי יש משהו כאן שהאדם תאב לו. לאו דווקא במובן השלילי, אבל הוא זקוק לו. יש מימד רוחני שמתלווה לנושא של האכילה. וכאן שאלת השאלה, איך באמת מתמודדים, או לא מתמודדים, איך מתנהלים באכילה נכונה? המקור הראשון שנמצא לפניכם הוא לקוח מעין היה, גמרא במסכת ברכות, דף י'. אומרת הגמרא כך, דוד המלך דר בחמישה עולמים ואמר שירה. דר במאי אמו ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו. יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ובמזלות ואמר שירה, שנאמר ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו. ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? אמר רבי אבאו, שעשה לה דדים במקום בינה. טעם המאי, למה זה שם? אמר רב יהודה, כדי שלא יסתכל במקום ערווה. רב מתנה אמר, כדי שלא יינק ממקום התינופת. יש כאן גמרא על דוד המלך, שכל דבר שהוא עובר בחייו, כל דבר שהוא נפגש, זה מעורר אצלו שירה, מעורר אצלו התעלות הנפש. וחלק מההתעלות זה המפגש הראשוני שיש לדוד, ועומק העניין, שיש לכל תינוק עם האכילה. המפגש הראשוני שיש לתינוק עם אכילה זה דרך ההנקה. ההנקה זה לא רק משהו גופני. יש פה גם משהו רוחני שהתינוק, שהוולד מקבל יחד עם ההנקה. אומר הרב, מקרה היניקה, הלא הוא לפי ראות עיני הבשר, מצב כולל של כל בעלי החיים היונקים. ואת הרעיון הזה שכל יצור זקוק ליניקה, זקוק לאוכל, זה לא משהו שהוא ייחודי רק לבני אדם. הוא משותף לכלל יצורי החיים, לבעלי החיים. גם הצומח יונק באופן שלו. בעומק העניין, גם הדומם מקבל, כן, איזה שהם אנרגטיות מהסביבה. כל יצור המנת להתקיים הוא זקוק למזון. אבל בניגוד לכל היצורים, לבן אדם יש צורת יניקה מיוחדת. אבל גם כאן רואה הוא, רואה דוד המלך, שיפליא עליה החוכמה האלוהית את האדם לתיתו עליון. שים אותו עליון. כי באמת מצב שדי האישה הוא במקום בינה. האיבר המלא רגשות, כן, הלב. הוא מורה בגלוי יתרון האדם. אצל בעלי חיים, היניקה, המפגש הראשוני עם מזון, הוא דרך האיברים התחתונים. וגם מבחינה הפיזיולוגית זה יותר רגיוני, נכון? הפרה, העתינים נמצאים למטה, למה? כי באמת ליד הקיבה, ששם זה יכול להעביר את המזון כמה שיותר לבלה. קדוש הוא ברא את המציאות האנושית באופן אחר. באופן אחר, שהמפגש הראשוני של התינוק לא יהיה דרך הצד השפל, אלא דרך פנים אל פנים מול אמו. הנושא הזה, אגב, היום גם הפסיכולוגיה הרפואית יודעים את זה, שההנקה זה משהו שנותן לתינוק בהרבה יותר מאשר רק מינרלים. יש כאן משהו שנוצר את הקשר הנפשי, את החום, את האהבה, את הביחום, ולכן ההמלצה, וזה גם במציאות הטבעית, לא, לצערנו לא כמו שאנחנו נמצאים היום, שאמא יכולה להעניק את הילד למשך שנים. הדבר הזה מזין אותו בכל הבחינות, לא רק בחינה גופנית, גם בחינה נפשית. היום, את התחליפים וכו', כי כל המציאות הוא שצריך לחזור מהר לעבוד, וכל הפגמים ידועים. אבל יש כאן איזשהו רעיון, שנפגשים עם אוכל, זה מגיע דרך הצד של הבינה, דרך הלב, או אם תרצו, דרך המציאות הרוחנית. אוכל זה משהו שסובב אותנו, אם תשימו לב, כמעט כל היום. תראה מזו, אם תסתכלו, תראו שהמצוות, כן, המצוות של התורה, הם ברובם סובבים סביב אוכל. אם זה הנושא של הגידול של האוכל, כל המצוות החקלאיות, אנחנו פה בזה ט"ו בשבט, שאני חושב 60% מהמצוות בתורה. אם זה המצוות שמלוות את ההכשרה של האוכל, דיני הקשרות, ואם זה הברכות לפני ואחרי. אוכל זה המפגש הכי אינטנסיבי, הכי תחוף שיש לנו עם המציאות החומרית. וכאן זה השאלה איך אדם ניגש לאוכל. האם אדם ניגש לאוכל מתוך תאווה? האם אדם תאווה הוא לעיניים, הוא אוכל בעיניים, כמו שאנחנו מכירים כיום, או שאדם אוכל מתוך הלב. זאת הוא מגיע למצב שגם האכילה היא נשלטת בידי המציאות הרוחנית. אכילה זה משהו שיכול לגרור את האדם או לגבי מרומים, או הפוך, למקומות מאוד נמוכים. אומר ספר היצירה, האות שייחודית לחודש שבט, זה האות צדיק. הוא אומר צדיק, נלשון הפסוק, ספר משלי, צדיק אוכל לסובע נפשו. אבל מוסיף הפסוק, בטן רשעים תחסר. צדיק, המציאות של הצדיקות, אוכלים. אבל מה אוכלים? מה אוכלים לסובע? הנפש. אדם אוכל בשביל לקיים את גופו, ותכף נראה את כל הנגזרות שיש לזה, שהאכילה היא מתוך שליטה ומתוך בקרה ומתוך מציאות רוחנית. בטן רשעים תחסר. כאשר האכילה היא מצד הבטן, האכילה היא מצד התאווה, מצד הצדים הנמוכים של האדם, כמה שאדם אוכל זה חסר. לא, תאוותו לא מתמלאת. האוכל אמור ליצור אצל האדם התיישבות נפשית, מציאות של יציבות רוחנית. האכילה הגסה היא מערערת את האדם. כולנו יודעים את זה מעצמנו, כאשר אדם אוכל באופן פראי, כאשר אדם אוכל, למרות שזה אוכל כשר, אבל כאשר האכילה היא אכילה גסה, אכילה פראית, אכילה בלי בקרה, הדבר הזה משפיע באופן מאוד ישיר על כל המציאות הרוחנית, שהופכת להיות לא יציבה. והפוך, כאשר האוכל הוא נמצא בשליטה, אני לא נכנס פה עכשיו לצדדים הגופנים, שזה גם רק מראה שיש פה משהו שאפשר, גם הטבע העולמי כיום הוא מקרין את זה, שהאכילה היא צריכה להיות מותאמת לגוף. אבל מהצד הרוחני, ברגע שאדם נמצא בשליטה בתחום הזה, הדבר הזה עוזר מאוד לשליטה בכלל האישיות שלו, גם הצדדים הרוחניים. אומר הרב, כי באמת מצב שדי האישה הוא במקום בינה, האיבר המלא רגשות, הוא מורה בגלוי יתרון האדם. חד אמר שלא יסתכל בערווה, וחד אמר שלא ינק במקום התינופת. יש שם שני צדדים איך האכילה צריכה להיות. כנגד השכל והרגש, ששניהם צריכים מאוד לשכלול אדם המעלה. כנגד כל אחד מהם, האמרה של הגמרא. השיתוף בתאוות גסות מחשיכות את עוד השכל. ומזה תצילהו מצב שדי אמו שלא יסתכל בערווה להרחיק מטבעו ממעמד מעבר תאווה גסה. בסדר? ההתרחקות מהערווה זה שהאוכל הוא מגיע מתוך מציאות לא גסה, כן, שאדם שטוף בחומרנות, מה שמבטא הצדדים של הערווה, הצד הנמוך של האדם. הדבר הזה נותן לאכילה את הצביון הרוחני. בסדר? האכילה נעשית מתוך שליטה. אבל בנוסף לכך יש עוד דבר. לא רק שכל, אלא גם רגש. והרגש הוא יתעדן בהתרגלו עם היופי והנועם. לעומת זאת, הכיעור והלכלוך מאבדים את זור ההרגש הנעים שהיא עטרה לנשמת האדם, על כן הרחיקתו החוכמה אלוהית מלינוק במקום התינופת. בן אדם לא רק שהוא אוכל אוכל, אמור לאכול אוכל מתוך שליטה, כן, זה אגב בעלי חיים, יש אינסטינקטים שהקדוש ברוך הוא טבע בהם, שהם אוכלים כמה שהם צריכים ולא יותר מזה. זה בני אדם, חלק מהבחירה החופשית, חלק עם מעלתו, זה גם חסרונו, שהוא מסוגל לעשות דברים כנגד הטבע שלו. אבל חוץ מהאכילה המבוקרת, יש גם עניין שהאכילה תהיה אסתטית. כן? אכילה שירתרחק ממקום התינופת. אכילה של בני אדם זה אכילה בנימוס. יש מסכת שלמה במשניות, מסכת דרך ארץ, שחלקים גדולים ממנה, שייכים לצדים האלה. איך אוכלים מבחינה אסתטית? האכילה הנימוסית, זה שהאדם אוכל באופן מעודן, הדבר הזה הוא גם חלק מהשליטה הרוחנית. ולכן בימים שהקדושה מופיעה יותר, גם האוכל הוא נעשה בצורה אחר. בשבתות ובימים טובים, הרחב פיך ועמלאו, להתענג בתענוגים. אין יש עניין להרחיב את האכילה. לא רק, גם בצד הכמותי, וגם בצד כלים נעים, מפנה, בסדר, שולחן שבת, שולחן החג, בסדר, שולחן עורך. יש עניין שהדברים יעשו מתוך רחבות הדעת. אני אומר פה, שערה צריך לזכור, לא הכוונה היא שבשבתות ובימים טובים אז אפשר לפתוח מסעודות שחיתות. לא זה הכוונה. הכוונה היא שמרבים קצת, כן? מרבים קצת באכילה. באמת, היו מגדולי ישראל שמסופר עליהם שבשבת הם היו אוכלים בכמויות אדירות, אבל זה בגלל שהם כל השבוע לא אכלו כל כך. זאת אומרת, לא מצד הגופנים, מכיוון שהם כל השבוע היו סקפנים, זאת אומרת, הם לא היו זקוקים לאוכל מצד הקיום שלהם, אלא מצד הנשמה שמתעלה עכשיו בשבת, הדברים מופיעים ללא גבול. לאדם רגיל, שכולנו במהלך השבוע אוכלים ככה דווקא לא מסתקפים יותר מדי, אז גם בשבת, זה צריך להיות בסוג של בקרה. לא יודע אם הזכרתי את זה פעם, שככה אמר לי, תמיד חכם, שהרב צבי יהודה היה לא נוהג לשיר את השיר מה ידידות מנוחתך. שאלו אותו למה? ככה הוא אמר לי, אני לא פעם, אני לא, כמובן, לא הייתי בגיל לשמוע את זה, אבל אמר לי אתכם שאותו, הוא אמר לו הרב צבי יהודה, כי מוזכר שם יותר מדי אוכל. תענג בתענוגים, ברבורים, סלב ודגים וכו'. אנחנו שרים את השיר הזה, אבל עדיין, צריך להיות פה איזו אמירה. שגם בשבת צריך להיות איזה סוג של בקרה. אבל יחד עם זה, יש עניין באכילה, משהו, באכילה המורחבת, שהיא מופיעה את הצדדים הרוחניים, אם היא נעשית באופן נכון, מופיעה את הצדדים הרוחניים והאצילים שבנפש האדם. למשל, אומרים חז"ל, גדולה לגימה שמקרבת את הדעת. כן, תקרובת, המילה תקרובת, להגיש תקרובת, זה קשור לזה, משהו קרבה. יש משהו באוכל שמחבר בני אדם. אם אתה רוצה לחבר בין אנשים, אז כולם יושבים יחד, נכון? אוכלים משהו. גם הפסיכולוגיה היום יודעת שלמשל, גידול ילדים, זה שהילדים, הם נמצאים סביב ארוחות מסודרות, בסדר? ארוחות משפחתיות מסודרות. דבר זה מאוד מאוד עוזר ליציבות הנפשית ולגידול התקין של הבית. שיש התכנסות סביב האוכל, שוב, שאלה איך זה נעשה. תפני איך הרמב"ם אומר לעשות את זה. אז זה נעשה סביב מציאות שהנושא של האוכל הוא נושא שהולך ובונה את הנפש. גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית. תסתכלו באמת את הדברים, אולי רק נעשה לפני זה את הדברים של הרב. הוא בא ואומר, וההרגש באותו חוש גשמי בשיתוף על כל פנים מתפעל ביותר מתכונת החלב, המקבל איזה השפעה ממקום הווייתו בגוף, על כן נוסף כאן שלא יינק ממקום התינופת לעומת הסתכלות בערבה. ועוד, שמקום התינופות הוא כאור מצד עצמו, והערבה היא ביחס המצטרף צריכה הצנע, שלא להפעיל על האדם התעוררות כוחות מנגדות או כוחות מנגדים לשלמותו המוסרית. על כן, בית אשר יצר לב אדם לא היה רע, לא היה כיעור באותם ערומים, על כן אמר שלא הסתכל מצד המקווה. זאת אומרת, יש עניין בצדדים שיכולים לעורר תאווה אצל האדם, שהם יהיו בעצנה. אז דבר הזה הוא כמובן נכון לצדדים, כן, של העריות, אבל בוודאי שהם גם נכונים לצדדים הזה של אכילה. אחד דברים שחז"ל מקפידים, שתלמיד חכם לא יאכל בשוק. בסדר? מה הבעיה? אז דבר טבעי, נכון? לאכול בשוק. אכילה בשוק זה שם כולל לאכילה לא צנועה. יש משהו באוכל, שאומנם לא כמו בתאוות המין, שזה משהו שהוא מאוד רגיש, אז זה בכלל נעשה בצניעה. אוכל זה לא ברמות האלה, אבל גם פה יש עניין שהדברים יעשו קצת מתוך שנקרא, כבוד אלוהים מסתר דבר, תוך משהו שמחסד. הרמב״ם, כידוע, הרחיב בזה הרבה. תסתכלו עכשיו במקור 2, מהרמב״ם הלכה למעשה. כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, והוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו ובדיבורו ובהילוכו ובמלבושו, ובקלקול דבריו, ובמסעו, ובמתנו, ויהיו כל המעשים האלו נעים ומתוקנים ביותר. כיצד? תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו, ולא יאכל ממנו אכילה גסה, ולא יהיה רודף למלות בצנו, כאלו שמתמלין ממאכל וממשתה עד שטיפח קרסם, ועליהם מפורש בקבלה, וזריתי פרש על פניכם. ואמרו חכמים, מה, על מי נאמר הפסוק הזה? אלו בני האדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים, והם אומרים אכול ושתו כי מחר נמות. וזה מאכל הרשעים. זאת אומרת, האכילה הגסה, האכילה שנעשית בכמויות בלי חשבון, הדבר הזה, כמו שאומר הרמב״ם, יש כאן משהו שהוא לא רק בעיה גופנית בריאותית, יש כאן משהו שהוא בעיה רוחנית. התרבות שאנחנו נמצאים בה היום, שימו לב גם, שהאוכל תופס מקום מאוד 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 מרכזי. בסדר? מאוד מרכזי. האוכל והמין זה שני היצרים שסביבם כל התרבות המערבית סובבת. הצד הנמוך של התרבות המערבית זו. הרבה פעמים אגב זה בא יחד. יש פה איזה סוג של, שמכיר, מבין, של איזה שילוב של התאוות הללו באופן זה או אחר. אבל הדבר הזה של תוכניות בישול ותחרויות בישול ומתכוני בישול ומדורי בישול. ועוד פעם, היום גם המצב הוא מאפשר, זאת אומרת, זה שהיום ברוך שם יש שפע כלכלי, זה מעיד על הפוטנציאל הגדול שקיים בעולם. שככל שהמציאות הולכת ומתקדמת, והגאולה הולכת ומתקדמת, ישנם כוחות אדירים שמופיעים, וממילא היום ברוך השם יש מצב שלא היה כמותו בתולדות ההיסטוריה, שחלקים גדולים מהעולם, לא הכל, יש עדיין חלקים שלו, שנקרא מדינות העולם השלישי, אבל חלק גדול מהעולם, אם לא רובו, נמצא במצב שכבר אין בעיית רב. מה שלא היה כמותו בהיסטוריה. אבל לדבר הזה, שהוא ברכה, הוא יכול להפך לקללה אם הוא לא נעשה בצורה נכונה. ואז נוצר מצב של וישמן ישורון ואיבה. זאת אומרת, יש כאן מצב של עודף, עודף מותרות שהולכים ממלאים. אלא מה? לפעמים התאוות האכילה היא מתנגשת בתאווה אחרת. מה שאמרנו, תאווה אמינית. חלק מהתאווה האמינית זה לראות יפה. אז שלראות יפה, כיוון שהתרבות קבע שלראות יפה זה, כן, לא להיות עם שומנים, אז עכשיו יש התנגשות. זאת אומרת, אדם מצד אחד הוא רוצה לאכול, מצד שני זה יפריע לדברים אחרים. אז עכשיו יש עולם שלם של דיאטות. אבל גם הדיאטות, שימו לב, הן בדרך כלל לא דיאטות בריאותיות, אלא דיאטות אסתטיות. זאת אומרת, מה שחשוב אנשים זה פחות הצד עכשיו, הסדר התקין הטבעי, אלא העיקר זה להגיע לתוצאות אסתטיות, שזה לא תמיד חופף, אם זה כן. אבל האורח חיים הטבעי, הבריא, זה משהו שבעולם האידיאלי, שהוא אמור להיות מושתת על חקלאות ולא על אינסוף מוצרים מלאכותיים ורבועי שומן וסוכרים, אז כל התזונה אמורה להיות אחרת. ואם אנחנו מלווים שוב את התהליך הרוחני שאדם ישראל עובר עד שהוא אוכל, אם זה מתחיל מהזריעה ומהקצירה ומהלקט והשכחה והפאה, ואחרי זה עובר שזה נכנס לבית, ונכנס לבית גם יש את המעשרות, ולאחר מכן את ההתקנה לסעודה, ואז את הברכה, ואת הברכה לפני והברכה שאחרי, וכל הסייגים שחזה מדברים על נושא האכילה, כל דבר אלה מכניסים את האכילה לעולם אחר, לעולם שיינו רוחניות. לא, אני לא נכנס אפילו לרמות האלה של מה שאומר מסילת הישרים, שאדם במדרגה גבוהה מגיע למצב שהוא אוכל ומעלה ניצוצות מאכילה, מאכלו קורבן ויינו נסך, כן, יינו יין נסכים, כן, שתמידי חכמים שהם אוכלים ושותים, אז הם מעלים את המציאות, אפילו ברמה הפשוטה, כמו שאמרנו, ברמה הנפשית שכולנו מכירים. כשאדם מכניס מימד רוחני לתהליך האכילה, הדבר הזה משפיע על כל האישיות, כי המרכיב הזה של האכילה הוא מרכיב מאוד דומיננטי בחיים שלו. מי שיסתכל למשל בספר אורות התשובה של הרב קוק, יראה שהרבה מאוד פסקאות, להערכתי 10 פסקאות מתוך הספר, עסוקות בנושא הזה של חזרה בתשובה אחרי אכילה גסה. לא אחרי אכילה חלילה של דברים לא כשרים או דברים כאלה, או בלי ברכה. אחרי אכילה גסה, אורות התשובה. אורות התשובה של הרב קוק. המון המון פסקאות, תראו שהרב זה נקודה שהייתה משמעותית בעולם הרוחני שלו. מדבר על זה גם אחרי אכילה בימים טובים ובחגים, גם יש עניין של איך בדיוק אדם מעכל את זה. ראינו שברגע שהאדם הוא נמצא באיזה מוד עכשיו של אכילה, האכילה אמורה להיות באופן של חוק. הוא נאמר באשת חיל מי ימצא, הפרק משלי כתוב, והייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקם מבעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. חוק. אטריפני, גם שלמה המלך מתפלל, הקדוש ברוך הוא, אטריפני לחם חוקי. יש עניין שהלחם יהיה בחוק. חוק הכוונה היא מתוך משטר וסדר. לא הכוונה היא שיהיה לחם צר ומים לחץ, כן, שאדם בו זה, אבל הכוונה היא שהדברים האכילה נעשית מתוך סדר נפשי, בכל המשמעויות של זה. גם המשמעויות הטכניות וגם המשמעויות הרוחניות של הברכה בכוונה והכוונות בזמן האכילה. אומרים חז"ל, אין מסיכים בשעת הסעודה. אז הפשט הוא, כדי שלא יקדים כאן אל הוושת, כאן הצד הבריאותי, יש פה גם רעיון רוחני. זמן הארוחה זה זמן של ריכוז נפשי. בדרך כלל אצלנו זמן ארוחה להפך, זה זמן של, מה שנקרא, התפרקות. לא. זמן הארוחה, כמו שאמרנו, שגדולה לגימה שקרב בבני האדם וסעודת מצווה, זאת אומרת, יש שם שהסעודה והארוחה היא תהיה, כן, שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. שולחן שאמרו לב דברי תורה, בסדר, נאמר על זה דברים גדולים. ואתה יש עניין שהסעודה שהארוחה היא תבוא מתוך ריכוז רוחני. איך עושים את זה ברמה המעשית? אומר הרמב״ם. כשהחכם, אני מסיים שם את סעיף א', ואלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים, והם האומרים אכול ושתו כי מחר נמות, וזהו מאכל הרשעים, ושולחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. אבל החכם אינו אוכל אלא תפשיל אחד או שניים, ואוכל ממנו כדי חייו. זאת אומרת, החכם, תמיד חכם, לא כמנה דווקא רב, תמיד חכם כמנה אדם שהוא קשור אל החוכמה, שקשור למציאות הרוחנית, אוכל תפשיל או שניים. זאת אומרת, יש לו אוכל, אבל לא... לא השפע האינסופי הזה של הסוגים והטעמים וכו'. יש גם עניין, נכון, של פיתוח חוש הטעם. אומר הנביא שלעתיד לבוא, הירים והאלפים יוכלו, איך זה הולך שם? סולת. יוכלו סולת אשר זורה ברחת ובמזרה. זאת אומרת, יש פסוק שאומר שלעתיד לבוא, בעלי החיים הם יוכלו קמח, שנופה ברחת ומזרה. רחת ומזרה זה כלי סינון. זאת אומרת, הם יאכלו רק אוכל מובחר. מסביר, הרב קוק, שבמציאות היום, בעלי החיים אוכלים באופן גס. מה שנותנים להם, אוכלים. ככל שהמציאות הרוחנית תתקדם בעולם, יהיה מצב גם של אנינות טעם. זאת אומרת, זה שבעלי החיים יפתחו אנינות טעם, עד כדי כך שהם יהיו מוכנים לאכול רק דברים שהם... ברחת ומזרת, רק דברים מאוד מובחרים וכו', זה מעיד על כל ההתעלות, כי באמת זה שלבן אדם יש יכולת להבחין בטעמים וכו', זה מראה על איזה סוג של רמה רוחנית, סוג של הכרה, כי בעומק העניין, באמת הטעם, זה מעיד כבר על משהו מפותח. ילד קטן למשל, הטעמים שלו הם מאוד מאוד גסים. אנחנו שדיברנו את זה ששנה שעברה שלמדנו בנושא של... יען גבו בנו ציון. ילדים קטנים, איזה אוכל הם אוהבים?
דגים.
ממתקים. ממתקים, זאת אומרת משהו מאוד עם סוכר, או קטשופ. נכון? הכל, להטביע את הכל בעיסה שמנונית ואדומה של קטשופ. מה עושה הקטשופ? הקטשופ נותן טעם מאוד חריף ומאוד אחיד בכל החוש הטעם. ילדים אוהבים את זה. נקניקיות וקטשופ. וצ'יפס, ועוד כמה דברים. לא נפתח. ככל שאדם מתבגר, אז הוא מצליח כבר לפתח חוש הבחנה דק. אבל זה מדובר כאן עכשיו ברמה הרוחנית העקרונית. ברמה המעשית, אומר הרמב״ם, בוודאי שבן אדם לא אמור עכשיו להיות ענין טעם, ולהתחיל עכשיו דווקא הטעם הזה, ודווקא... טעם צריך פחות או יותר לאכול מה שיש. אכול כמובן יהיה סביר, יהיה טעים ברמה סבירה, יהיה במינון, אבל בזה נגמר העניין. במורה נבוכים על אותו, אומר הרמב״ם, שהאדם שמדבר על מתכונים של אוכל, כן? הוא ממשיל את זה, אומר לאנשים שמחליפים ביניהם מתכונים של אוכל, הוא ממשיל את זה, סליחה, אבל זה מה שהרמב״ם אומר, הוא ממשיל את זה לאנשים שמחליפים חוויות מבית הכיסא, איך הוא בא ואומר. אנשים שמדברים על מה, אומר זה, זה צורך שהאדם צריך לעשות אותו, אבל לא מפתחים על זה שיחה. טוב, אז אני אומר שוב, לא ברור אם הדרכה ישירה, יש מושג של להחליף מתכונים של אוכל ולדבר, אבל הכוונה היא איפה המוקד של הנפשי של האדם נמצא. האם זה תופס, כן, הנושא הזה של האוכל תופס את הצדדים הגסים של האוכל, תופסים את מרכז חייו. לכן אומר, אבל החכם אינו אוכל אלא תפשיל אחד או שניים ואוכל ממנו כדי חייו ודיו. והוא שאמר שלמה, צדיק אוכל לסובה נפשו. הסובה הוא בצד הנפשי. תוך הנפש של האדם, גם הוא ממקם את האכילה בתוך חייו. זה שהם לא שואלים שום דבר היום, אז אתם בסדר עם הדבר הזה? זה לא... לא... שאתם חושים על האוכל אחרי ה... לכיבוד בסוף הזה. טוב, ממשיך הרמב״ם. כשהחכם אוכל מעט, זה הראוי לו. עשינו, גם כשאדם אוכל מעט, כמו שאמרנו, מעט זה כמובן תלוי מאדם לאדם, אבל יש פה איזה רעיון נקלי. שאדם אוכל מעט, זה הראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות. שוב, ההסבר הוא, הסבר טכני כביכול שלא תגנה בפני הבריאות, אבל יש כאן, גם כאן, משמעות רוחנית. הנושא של אכילה בשוק זה משהו שבזמן חז"ל היה גנאי גדול מאוד לאכול בשוק. תרצו, אפשר להמשיך את זה היום לתרבות הטייק אווי, מה שנקרא. אני לא חושב שהכוונה היא, לא אומר כהלכה מעשה, אבל כרעיון רוחני, אני אומר שתהיה אכילה בשוק של חז"ל זה כל מה שמכנים היום האוכל המהיר, כן, ג'אנק פוד, פאסט פוד, הכל כזה. את ההתייחסות אל האוכל כאיזשהו מצרך, לא רק של אחרת, כי לאחד אמרנו ככה מת אדם מוסתכל על זה, אלא כמשהו שלא זוקק ריכוז רוחני. אלא אדם מכניס את הפה, בלי לחשוב יותר מדי. מכניס, מה שיש מנסם, שמים, יש לזה הרבה מחקרים היום, כל התעשייה הזו של האוכל, המזון המהיר, שזו תעשייה, שוב, שהיא לא בונה רק אל הבטן של האדם, היא בונה אל הנפש של האדם. יש כאן בעצם הרגל לתזונה לא מסודרת. ילדים שלצורך העניין לא, עוד פעם, לא גדלים בשלוש ארוחות מסודרות בבית, אלא דפק את הכניסה, אוקיי, שלא גדלים בארוחות מסודרות בבית ואוכלים בכל מזנונים מהירים, מה שנקרא ילדי קניונים, יש מושג כזה. מי שסתובבים כל יום בקניון עם הלחיים התפוחות, כן, אסור היום, זה קמפיין נגד השמנה, כידוע, אסור לדבר על זה, אבל מה לעשות, יש דבר כזה, שארוחת ערב שלהם בנו על זה, הקרפ צרפתי שם בפינה בקניון, זה משהו שהוא לא רק תזונה לא נכונה גופנית. יש כאן משהו שהוא מרגיל את האדם שהמפגש הכי, מה שאמרנו, הכי אינטנסיבי, הכי צמוד שיש לו עם המציאות החומרית, זה מפגש גס ולא בשליטה. אמור להתרגל מגיל קטן, ודאי זה ילדים מגיל קטן, שאוכל ברכה, תודה, שטוף ידיים, טול ידיים, להרגיל אכילה מרוסנת, יותר בריאה, ברכה לאחר מכן. ילד זה כמעט העולם המוסרי היחיד שהוא נפגש איתו, זה בזמן האכילה. הרי ילד לא מסוגל להתפלל, לא מסוגל ללמוד תורה עדיין, אבל בגיל שלוש הוא כבר אוכל, זה דבר שמאוד מרכזי אצלו. ופה זה ההתחלה של העבודה המוסרית, בשליטה, בשליטה בתחום הזה. ולכן אומר הרמב״ם, ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות, ולא יאכל אצל עמי הארץ, כלומר ארוחות שהן ארציות, ארוחות שהן אנשים גסים, ולא על אותם השולחנות המלאים קיצועה, ולא ירבה סעודותיו בכל מקום, ואפילו עם חכמים, ולא יאכל בסעודות שיש בהם קיבוץ הרבה, ואין ראוי לו לאכול אלא בסעודה של מצווה בלבד. כגון סעודת אירוסין ונישואין. הכוונה היא סעודות גדולות, לא שאדם רק יאכל בסעודות נישואין או אירוסין. מה שגם היום זה אולי לא בדיוק המקום לאכילה מרוסנת בזמן אירוסין והיום בחתונות. האמת שהיו מגדולי ישראל שהיה דבר כזה, שהיו דואגים כל יום לסיים מסכת כדי שהארוחה שלהם תהיה סעודת מצווה. אז מי שמסוגל או מסוגלת לעשות דבר כזה, שכל יום לסיים מסכת, אז מצוין. שלא, אז כנראה שאפשר גם בלי זה. אבל הרעיון הוא גם שהסעודה היא סביב, גם היו מבעלי המוסר, תנועת המוסר, כבר שכחתי באיזה, מי זה היה, ולכן מבעלי המוסר מאוד מאוד הקפיד, אם אני לא טועה בישיבת נוברדוק זה היה, נדמה לי, שמאוד הקפידו שהתלמידים לא יתכופפו אל המרק, אלא ירימו את הכף של המרק אליהם. הרעיון הוא שמאדם לא מתכופף אל האוכל, אלא מרים את האוכל אליו. מעניין. זה לא פשוט עם מרק חם לעשות דבר כזה. הרעיון, התרגל להרים את האוכל אליך. זאת אומרת שהמציאות הגופנית היא מתרוממת אל האדם ולא האדם יורד אל המציאות הגופנית. קשור לזה. ולכן אומר, ואין ראו לו לכל למסעודה של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסים ונישואין, והוא שיהיה תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם, ושאת הצדיקים והחסידים הראשונים לא אכלו מסעודה שאינה משלהם. עוד פרמטר לסעודה נכונה, סעודה שאדם עמל עליה והגיע כפיו, לא סעודת חינם. או סעודה שאינה מספקת לבעליה, זה גם קשור לזה. הסעודה היא חלק מתהליך בריא שהאדם עובר. אדם עמל בידיו, בזיעתו, ומתוך, והגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. בזיעת אפיך תאכל לך האדם אוכל ומשיג את האוכל במו ידיו. סעודת חינם בכל המשמעויות שלה. או שאדם אוכל סעודת חינם כפשוטו, שהוא גוזל אחרים, או עוד פעם, או באופן ישיר או באופן עקיף, ואפילו אם הוא לא גוזל, זה בהסכמה, אבל שוב, הוא מתרגל, לא כמובן שאדם מתארח אצל מישהו, זה עכשיו כמשהו עקרוני, שאדם מתרגל שמזונותיו לא תלויים בו, אלא תלויים על אחרים. או במציאות של סעודת חינם, שוב, שהוא אוכל יותר ממה שהטבע הגופני שלו רוצה. מה זה? כן, סעודה שאינה מספקת לבעליה, זו דוגמה קלאסית, נכון? שאדם באופן עקיף, הוא גוזל את האוכל של השני. אבל גם כל המושג הזה של סעודות חינם, גם מה שנקרא נשנושים, זה סוג של סעודות חינם. זאת אומרת שהאדם הוא לא באמת צריך את זה, אלא זה מה שנקרא להכניס דברים לפה. זה קשור לעניין הזה, שיש פה משהו שנעשה לא מתוך שליטה רוחנית. אם תשימו לב, כאשר אדם נמצא בדרך כלל בעמדה נפשית פסיבית, לדוגמה רואה טלוויזיה, הצורך לנשנושים עולה. תופעה. כשאדם יושב ולומד, בדרך כלל הוא לא. לפעמים יש כאלה, בדרך כלל אז אתה פחות זקוק, שאתה עושה פעולת ריכוז רוחנית, הדבר הזה בדרך כלל גם לא יוצר את הגירוי של בלוטות הטעם. מה זאת? כאשר אדם נמצא במצב של פיזור רוחני, של יושב עכשיו יחד, זה אז זה מתבקש להכניס את הגרעינים לפה או את האפרופו וזה, נכון? כי זה חלק מעניין. וככה אפשר, גם זה מאוד מומלץ גם בבחינה רפואית, שמאוד מומלץ לאכול תוך כדי צפייה בטלוויזיה או דברים כאלה, כי זה לא מאפשר שוב לשכל העקל שהוא סווה. כמו שאומר הרמב״ם, שאדם שהוא אוכל משהו, שישאיר משהו בצלחת. לא לגמרי. דבר ידוע, שתחושת הרעב שלנו היא הרבה פעמים ממשיכה למרות שהגוף כבר סווה. זאת אומרת, אדם אוכל, ולמרות שהוא אוכל כמות מספיקה, הוא עדיין מרגיש רעב. אבל אם הוא יחכה רבע שעה 20 דקות, הוא ירגיש סביר. הרמב״ם, אדם תמיד צריך לסיים את האוכל כמה שהוא קצת לפני שהוא סביר. כן, אז גם בא לידי ביטוי שמשאירים גם קצת בצלחת. גם הרעיון זה של שליטה, של מציאות רוחנית שלא דורסת ואוכלת הכל, וגם הגוף ילך ויופיע את זה. כן. רצית קודם לשאול משהו? מה לא? רבי יצבא. כן.
הרב, אין פה בעיה של בעל תשחית?
לא. בל תשחית גופך יותר חמור. כן, אני יודע שזה טראומה ידועה של ילדים פולנים מבתים יוצאי שואה, שאסור לזרוק אוכל, ויש עוד מיליוני ילדים בשואה שהיו שמחים לאכול את הפתיתים האלה ויסורי מצפון מהסוג הזה. ודאי זה גם נכון, יש עניין בל תשחית, לכן אדם מראש לא צריך להכין כמויות אדירות. אבל אם בכל זאת אדם מגיע לסיטואציה כזו, שהיום היא מאוד נפוצה, כי האוכל היום הוא בלי הגבלה וכו', אין שום, הגוף הוא לא פחזה, וזה לא שעכשיו בגלל שזה בל תשחית, אז אדם מכניס לתוך הגוף שלו עוד ועוד דברים. לא, הנושא של תסיים את הצלחת, הדברים כאלה, שוב, זה אם אתה מזהם את שהילד הוא לא אוכל מספיק או משהו כזה, אבל ברגע שאדם אכל מספיק, צדיק אוכל לסוב הנפשו, זרוק לפח, מה קרה? להפך, זה התגברות. אדם, יש פה משהו שהוא אוהב, הוא זורק את זה, כי הוא סביב, הוא לא צריך את זה. כן. אני אתחל מאותם
ילדים פולנים, אני יורד לפרקטיקה, כי זה ממש חשוב לי לדעת. מה אני אומר לילד שלי ברגע שהוא אומר, אבא, אני סביב?
מצוין, אם הילד שלך, שאלו פה שאלה, מה, אני משמצב עולה לי במחשב, שמה אומרים לילד שאומר, אבא, אני סביב? אם אתה באמת רואה שהוא אכל בצורה נכונה, לא שהוא סווה מביסלי ובמבה ודברים כאלה, אלא הוא באמת אכל את הסלט ואת החביתה ואת הלחם, וגם קיבל בסוף את החתיכת שוקולד וכולי, ועכשיו הוא אומר לך שהוא סווה, למה להעלית אותו יותר? מה, מה, מה הרעיון? כאילו חוץ מלהתעלל בו, מה? ולפרוק את הרגשות הבאים ושלמה, זה הורק את הילדים, מה אתה מדבר? היום, עוד פעם, זה תלוי מאוד במציאות התרבותית שאנחנו נמצאים. היו תקופות שבאמת המאבק היה
שבני אדם יאכלו, תבין? ואז העולם היה, זאת אומרת, היה חסר לאנשים את ה... לא היה אוכל מספיק למינרלים שהגוף זקוק, לחלבונים, ואז היה עניין לדחוף אנשים לאכול. המציאות התרבותית של היום היא הפוכה. את היום, אדם לפני שהוא מכניס משהו לפה, הוא צריך הרבה מחשבה. האם זה משהו שכדאי לו להכניס לפה? זה המאבק היום, לא המאבק ההפוך. אז כל דור צריך לזהות איפה כאן הנקודה. וזה 90% מהמחלות, וגם הגופניות ובעיקר הנפשיות. טוב, זה דברים פשוטים וידועים. ברגע שבן אדם אוכל נכון ומתנהג נכון, זה לא משפיע עליו גופנית. לא רק משפיע עליו גופנית, משפיע עליו נפשית. הוא ערני, הוא דינמי, הוא מלא נמרצות. זה דברים, יש דברים שקשה לנו לראות אותם בעולם הזה. זאת אומרת שהאדם יודע שאם, נכון, שאם הוא לא ידבר על לשון הרע, אז יהיו לו חיים חברתיים יותר טובים. זה נכון, אבל זה, איך אומרים, לוקח זמן עד שרואים את זה. כולי אי ואולי. בנושא של שליטה באוכל, כמו להבדיל או לא להבדיל, בנושא של שליטה ביצר המין, התוצאות הן מאוד מאוד ישירות. מאוד מאוד ישירות. הרי שאדם בשליטה, זה אוטומטית משפיע ממש, תוך דקות ושעות, זה משפיע על כל העולם הרוחני שלו. הופך להיות ממוקד יותר. ממוקד, כי הוא לא מפוזר, הוא לא בשליטה. אכילה, שוב, אכילה פזורה בכל המשמעויות, אכילה גסה, אכילה בשוק, היא בונה באישיות את העמדה הזו של יאללה, יאללה, זזים. רגע שאדם משליטה בתחום הזה של האוכל, הכל נכנס למיקוד. גם בהישגים לימודיים, הישגים רוחניים, ודאי הישגים גופניים, ספורטיביים, אבל בכל תחום. זה נותן את המיקוד, ובוודאי, תראה שתפילה, נתן לך מניסיון, אחרי שאתה נמצא ביום של שליטה באכילה, גם התפילה נראית אחרת. תפילה, יש יותר אפשרות להתרכז בתפילה. כן, אז נכון, אז לפעמים אדם באמת אוכל אחרי התפילה. בסדר, גם אז, זה מהלך שלם. כן. עכשיו אתם מתחילים לשאול שאלות, אני מרגיש טוב. חשבתי עד עכשיו שאתם...
אחת המצוות של שבת זה באמת עונג שלך.
אכן.
יש שם מצוות מאוד מאוד גדולה. האוכל הכי טוב, ושיש עניין לאכול וכו' וכו'. אז באמת חוץ מנשמה יתרה, שזה משהו שככה, כן. אנחנו לא מבינים אותו. מה באמת
שבת? הרעיון הוא של שבת, כמו שדיברנו. מה הרעיון של שבת? עונג שבת, אכילה יתרה וכו'. הרעיון שבת, שבאמת בשבת, א', הצד הנשמתי הולך וגדל, אבל אפילו נרד לרמה יותר, מה שנקרא, שאנחנו הגלויה בעולם הזה. שבת זה יום שהפוקוס הרוחני אמור להיות יותר גדול. אז זה בא לידי בדיוק גם איזה שאתה לא נמצא במעגל היצירה השבועי. אתה לא בעבודה, נכון? אתה לא בסדר יום הרגיל, כל היום משתנה. זה בא לידי בדיוק שאתה גם במציאות יותר משפחתית, מאשר מציאות של מהלך השבוע. אז מכיוון שכך, גם כל ההתייחסות לאכילה מקבלת מינון אחר. אבל גם, אני אומר לך זמן, אבל גם הדברים האלה מחייבים להיות כל הזמן גם מתוך שליטה. סעודת שבת זה חייב להיות משהו שמדברים על זה הרבה. מה העיקר בסעודת שבת? עם הילדים וזה. דברי התורה, השירים, כמו ששוב, ארבע מנות.
שליטה זה ברור, אבל כמו שהרמב"ם אומר פה, מדבר כאילו הקמנו את המדינה לפני שבוע, וכאילו אין הרבה אוכל, אז תהיה קצוב כזה, זה התחושה בערך.
כן, אבל הוא לא אומר בגלל חוסר כלכלי, רמב"ם לא אומר להיות קצוב אחר.
זה רק, ורק
כשאתה בבית. נכון, אני לא מדבר פה על שבת. בשבת מן הסתם ההדרכה תהיה קצת שונה, אבל אני מוסיף ואומר שגם בשבת, שאומרים הדרכה קצת שונה, אנחנו גם גדלנו על הסיפורים האלה של שבת, ששבת זה ככה הפקרות, זה לא זה הכוונה. הכוונה.
ודאי יש ההפקרות, אני אומר מה שונה שם, כאילו, נגעת בזה.
אמרנו, שבת שבת, זה נשמתי, הולך וגדל לאדם. גם תפילות שבת הן הרבה יותר ארוכות מתפילות של יום חול, נכון? למה? זה שיש יותר זמן. במקור, אתם יודעים, חז"ל התכוונו דווקא שהתפילות יהיו קצרות, כדי שאנשים ילכו לביתם. היום זה התווספו מהלך הדורות, עוד פיוטים וכו' וכו'. אבל עדיין, בכל זאת, התקבל בעם ישראל תפילות שבת ארוכות, כי גם אדם נמצא במצב רוחני אחר וכו'. אבל הכיוון הגדול הוא חייב להיות כל הזמן אותו כיוון. בסדר? כן.
אולי
אפשר להסביר
אולי מה בעצם הקשר בין האכילה להשפעה הנפשית?
בגדול, כי האכילה זה המגע שיש לך עם העולם החיצוני. בסדר, אתה חי בעולם הזה. המפגש הכי ראשוני והכי, אמרנו שחוזר על עצמו במהלך היום עם העולם החיצוני, זה על ידי האכילה. אתה מכניס דברים לתוכך. הדבר הזה, אתה מכניס דברים חיצוניים, הדבר הזה משפיע גם במאפשר נפשי, כמו שאתה רואה מראות, נכון? אתה רואה כל מיני מראות, זה משפיע לך מבחינה נפשית. אותו דבר. צורת האכילה, שזה עסקת חבילה של הרבה חושים והרבה התנהלויות נפשיות, משפיעות עליך, על המיקוד האישיותי.
אני
מנסה להבין את זה,
כמו שאני רואה
מראה
יפה,
זה
גורם איזה התפעלות בנפש.
יפה.
כשאתה
אוכל מאכל בצורה נכונה וטובה, אתה יודע ברמה הכרתית והרמה העל-הכרתית, איך שתקרא לזה, שאתה עכשיו פעלת פעולה גשמית, בסדר? שאתה תאב אליה, זאת אומרת שיש איזה דחף זה, ואף על פי כן אתה הצלחת לתעל את זה למשהו מסודר ונשלט.
זה
תלוי בהכרה, אבל זה, כראש שאדם מכיר בזה יותר, אז גם זה פועל עליו יותר, אבל כל אדם זה, יש לו כבר רמה מסוימת של, של, של הכרה בזה. זה לא צריך להיות ללמוד עניה רק בשביל להבין את זה ברמה הבסיסית. זה שאדם מרגיש שליטה רגשית בחיים שלו, בזה שהוא אוכל מתוך שליטה, זה דבר שכולנו מרגישים. כן, גם זו שליטה. אבל זה הכרה שקיימת אצל כולם.
נכון,
נכון, בוודאי. אדם שיוכל כמו באינפוזיה לצורך העניין, אז הוא פחות יעבור את התהליך הנפשי הזה, נכון?
זה עושה
השפעה כלשהי
לנפש?
לא יודע, קשה לדעת, אף פעם לא הייתי מחובר לאינפוזיה, אז אני לא יודע, אבל מה לעשות? הוצאתי, אבל לא עם אינפוזיה, דרכים אחרות. אכלת גיר, אתה יודע, יש כל מיני שיטות איך מוצאים גימל עם הצבא, אבל בגדול אני מניח שההשפעה היא תהיה אחרת, כי שוב, אדם לא עובר את התהליך ההכרתי בזמן האכילה. יתרה מזו, אדם שנמצא בקומה, אני יודע מה, או משהו שנמצא בחוסר הכרה מסוים, והוא מוזן בלי לשים לב, או שכמו שאמרנו, אדם אוכל תוך כדי קריאה בספר, תוך כדי צפייה בטלוויזיה, הוא מפספס פה את תהליך נפשי. הגוף ניזון, כן, הגוף ניזון, ורמה מסוימת, ודאי שזה גם משפיע על הנפש, אבל זו רמה מאוד בסיסית. כי האכילה היא נעשית על ידי הנפש. איך? זה כן ברמב"ם, שם שונה פרקים. כל האכילה, העיכול הוא קורא לזה כוח נפשי. והראיה היא שתשים לב שגם אם אתה אוכל משהו עכשיו שהוא, אתה אוכל נגיד משהו מסוים, אתה לא שם לב מה זה. פתאום אומרים לך, זה יש שם בפנים חצי תולעת. ישר יהיה לך רפלקס הקאה. כלומר, אתה רואה שהמציאות הנפשית משפיעה על מיצי העיכול. משפיעה על המציאות הגופנית. טוב, בואו ננסה לסגור את זה כבר עם ט"ו בשבט, כן.
זה עובד מהפוך, זאת אומרת שמציאות
אופנית משפיעה על האכילה. כן, כן. כמו כל דבר בחיים, זה עובד מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, אבל בעבודה המוסרית בדרך כלל מה שמשפיע זה מלמטה למעלה.
אני חושבת על כהנים לחם פנים, שאף אחד לא מתלונן ש...
כן. בסדר, זה באמת מציאות של בית המקדש. עכשיו שאת שואלת לשאלה אם אדם לומד על הדברים הרוחניים האלה, האם זה עוזר לו עכשיו לרסן את הצדדים הגופניים? לא זו השאלה, אני מבין.
לא בהכרח ללמוד על האכילה.
אלא שאדם חי באווירה רוחנית?
אדם.
בגדול, כן. אם אדם חי, באמת חי את האווירה הרוחנית, אז זה אמור להשפיע עליו, בוודאי. רק שאני אומר שבמציאות שלנו היום, תזכור שרוב העבודה היא דרך עבודה מוסרית שלנו. זאת אומרת, מהחוץ אל הפנים. אדם שרוצה לעבוד על תאוות האכילה שלו, זה חשוב שהוא ילמד על זה ויהיה באווירה רוחנית וכו', אבל הוא יהיה חייב לפעול גם ברמה הטכנית הפשוטה בשביל לרסן את הדברים האלה. כל הדברים האלה קשורים לחודש שבט. כמו שאמרנו בהתחלה, המפגש הראשוני שיש לנו בתורה עם אוכל זה דרך פירות. פירות, במציאות הקדומה, זה בעצם היה האוכל הכי טעים. זה היה הממתק, נכון? זה היה הדבר המתוק. מה הם היו אוכלים? היו אוכלים או חיטה, זאת אומרת לחם ופירות. זה היה המפגש עם אוכל שעורר את התאווה. אוכל שיצר, התחיל ליצור את התחושות הללו, שאוכל זה יותר מאשר רק הזנה גופנית, אלא יש לו גם משמעות נפשית, תאווה, משהו שגורם לי לשמוח, גורם לי... הדבר הזה בא להגיע לסיוע בחודש שבט. חודש שבט, כן, שמתחיל א' שבט, או ת' שבט, תלו מחלוקת בית שמאי בית הלל, שמתחיל תהליך הפריחה, תהליך הפריחה הפנימי כמובן, בט"ו בשבט כידוע, עוד לא אין פריחה באמת. שקדיה פורחת זה שיר נחמד, אבל אין לו... עיקר הפריחה זה מגיע באביב. מה קורה בחודש שבט, מה קורה בט"ו בשבט, אומר רש"י, עלה השרף באילנות. כן, המציאות הפנימית של העץ, השרף, הכוח החיים הפנימי של העץ, הנוזל הפנימי, מתחיל לצוס. יש דורשים בעלי החסידות, עלה השרף, השרף זה המלאך, כן, השרפים, אופנים, חלות הקודם. השרף מתחיל, כן, המלאכיות של העץ מתחילה ללבלב. מה שקורה בחודש שבט, אנחנו מתחילים להיפגש עם התנובה של הארץ, עם המציאות הארצית שמספקת לנו אוכל. חודש שבט, אומר שם ספר היצירה, מלשון שבט. שבט מה זה? מקל, נכון? מקל ששבט סופרים. מקל שמכניס אל ה... מה שנקרא, אל התלם. חודש שבט זה החודש שבו מכניסים את האוכל אל החוק. מכניסים את האכילה לתוך התהליך הרוחני. וזה מתחיל בט"ו בשבט. בט"ו בשבט, אכילת פירות, ט"ו בשבט, על כל המשמעויות של זה. שאדם אוכל את הפירות מתוך כוונה, מתוך ברכה. ויש לנו היום משהו, זה בסדר ט"ו בשבט. אדם אוכל את פירותיה של ארץ ישראל, דגש על פירותיה של ארץ ישראל ולא של טורקיה. בסדר? חשוב פה, יש היום אורך שם יוזמות יפות, ראיתי ש... איך קוראים לזה? טוב הארץ, טוב הארץ, שמוכרים באמת פירות של ארץ ישראל, זה שווה לדעתי את התוספת של כמה שקלים, כי בן אדם באמת מקייב את, את המצווה ואת המינה כמו שאמור להיות. המרעון של פירות יבשים, זה גם איזה משהו שהתקבע על אנשים, למה אוכלים פירות יבשים? כי פשוט לפני 700 שנה, שהיו רוצים להביא ענב לפולין, אז היו צריכים להפוך אותו לצימוק, אחרת הוא לא מחזיק מעמד בדרך. היום אין שום בעיה גם בט"ו בשבט לאכול פירות חיים, כל תפוזים וחלק מהלפך, חלק מהרענות של ארץ ישראל, נהיה מיכול דווקא פירות יבשים, שזה גם לא הצד הכי בריא בפירות. כל הדברים הללו, תסתכלו איך, תסתכלו, טוב, נדלגל פה על מקור 3, תסתכלו על מקור 4. מקור חשוב, שכל ט"ו בשבט כדאי ללמוד אותו, הבית חדש, כן? אחד המפרשים על הטור, כותב באור החיים, ריש ח' ח', בח ידוע, שכל ט"ו בשבט מצטטים אותו. קדושת הארץ הנשפעת בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת. קדושת הארץ שנשפעת, כן, באכילה של הפירות, היא מכניסה את הקדושה העליונה. גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. ועל כן, ניחא שאנו מכניסים בברכה זו, בברכה מעין שלוש, שמברכים אחרי פירות משבעת המינים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. למה הוא אומר? כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומתארתה. כאשר אוכלים את פירות ארץ ישראל, כל המשמעויות, כאשר אוכלים אכילה נכונה, על פי כל הפרמטרים, אנחנו ניזונים מקדושת השכינה ומתארתה. וכותב את זה הרב, הפסקה האחרונה בספר אורות, זה הפסקה האחרונה. כותב הרב כך, מצווה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. וצריכים אנו להודיע לכל העולם כולו, כי הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, ארץ נעימה דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה, שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחיק עמכם. בסדר, זה התחושות שליוו את הרב קוק כנראה בזמן שהוא אכל בט"ו בשבט את הפירות. אז לא יודע אם אנחנו מצליחים להגיע לרמה הזו, שזאת שאנחנו אוכלים את, את הפירות, אנחנו מרגישים איך ארץ ישראל לוחשת לנו שוב ושוב בנים גוללים, בנים גולים, בנים נידחים לחיק עמכם. אבל מה שמענו אולי רמות נמוכות יותר, שבאמת להגיע למצב שחודש שבט, המפגש הזה עם הפירות, המפגש עם האוכל במשמעות הרחבה שלו, ייכנס לתוך מסלול חיים רוחני, מסודר ונשלט, הדבר הזה, זה ככה, זה ספר יצירה, זה עניינו של חודש שבט, זה העבודה המיוחדת לחודש שבט, ומתוך כך אפשר גם להגיע לחודש אדר. אני אומר ברצוגם שחודש אדר הוא חודש בדיוק הפוך, מה עושים בחודש אדר? עושים משתה ושמחה. בסדר? משתה ושמחה. מתוך השליטה הרוחנית של חודש שבט, אז אדם יכול להגיע לחודש אדר, ששם עניינו להאדיר. להאדיר זה להעצים את הצדדים הגופניים, זה הרעיון של משלוח מנות, תנות לאביונים, הסעודה בחג פורים, כל הרעיון של פורים זה הנושא של קדושת הגוף של עם ישראל, אבל זה נעשה כמובן בצורה נכונה ולא מתוך חלילה השתוללות והפקרות. כן, שאלה לסיום.
כמה צריך כל היום לתוך
שתות מות? כמה מה?
כמה צריך את החודש?
לא ככה הבנת השאלה. כמה, לאכול פירות כל השנה או רק... גדול, כל השנה צריך להתענג. כל פעם שאדם אוכל פירותה של ארץ ישראל, הוא אומר, הוא צריך להתענג. בט"ו בשבט זה מצווה מיוחדת. מצווה מיוחדת, שזה הזמן שבאמת החנתה של הפירות. טוב, אז יהיה ט"ו בשבט שמח ובתיאבון.